חדשות כל חי. השעה 9.
שלום רב, באולפן אריאל שרפר. תוקפו של חוק הגיוס פקע הלילה בחצות, אך עם זאת לא הוגשה בקשה להערכתו בשל סעיף חוקתי המאפשר דחייה של ביטול חוקים בכמה חודשים במקרה של פיזור הכנסת ותקופת בחירות. כך עדכן כתבנו לענייני משפט ישראל רובין. כך הסביר את משמעות פקיעת החוק, את משמעות פקיעת חוק הגיוס בפועל אחד המומחים בנושא הדוקטור חיים זיכרמן מראיון למהדורת הבוקר בכל חי.
הרי היה חוק טל ובא בגץ וביטל את חוק טל, והחוק שנחקק אחר כך כחוק ייחודי לחרדים זה קרה רק בשנת 2014. כלומר כבר היו שנתיים לא מזמן שבהם לא היה חקיקה מיוחדת לחרדים. נו, אז צהל הוציא אוטובוסים ללשכת גיוס מפונביץ'? לא, כמובן שלא.
משרד הבריאות עדכן כי אתמול הובחנו 5,140 נדבקים בנגיף קורונה, בבתי החולים מאושפזים 1,140 נדבקים במצב קשה ו-315 מונשמים. מפרוץ המגפה בישראל נפטרו 4,796 בני אדם מסיבוכי הנגיף. שר הבריאות אדלשטיין הביע הבוקר סביעות רצון מכך שאתמול חוסנו יותר מ-130,000 בני אדם, ובסך הכל יש בישראל כיום למעלה מ-3 מיליון מתחסנים שקיבלו מנת חיסון ראשונה, וכ-1,800,000 מתחסנים אחרי קבלת מנת החיסון השנייה. כל מה שצריך לעשות, להתחסן ולהתרסן, אמר שר הבריאות. את הידיעות מסר כתבנו צבי טסלר. הממשלה אישרה אם יש סמוך לחצות בתום ישיבה סוערת את הערכת הסגר המחמיר עד יום שישי הקרוב. בנוסף הוחלט על המשך סגירת השמיים בשבוע והגבולות היבשתיים יישארו סגורים לפחות ביומיים הקרובים. לקראת סוף הסגר צפויה ישיבת ממשלה נוספת על אסטרטגיית היציאה ממנו. קבוצת מתפללים יהודים שנכנסה הלילה לקבר יהושע בן נון בכפר כיפל חרס שבשומרון הותקפה באבנים על ידי מחבלים פלסטינים וילד נפצע בראשו באורח קל. יצוין כי המתפללים נכנסו הלילה לקבר יהושע בן נון ללא תאום והבטחה כנדרש. הקהילה הבינלאומית מוטרדת מהפיכה צבאית שהרה הלילה במיינמר וגרמה להשבתת המדינה בעקבות מעצר מנהיגתה ובחירי ממשלה. כל שירותי המדינה במיינמר הושבתו על ידי הצבא, ומזכ"ל האום ושר החוץ האמריקני החדש בלינקן קראו למהפכנים לשחרר את מנהיגת מיינמר ולכבד את הדמוקרטיה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי, התחזית בהיר ומורגשת עלייה ניכרת בטמפרטורות והן גבוהות מהרגיל לעונה. ועד כאן חדשות כל חי.
חזקים, מחוברים, משדרים כל חי.
השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
בוקר טוב לכולם, אנחנו בעוד תוכנית של השראה יומית. איתי באולפן, ברדיו מוטי קופפר הטכנאי, יעקב סלם על הדיגיטל, והיום אנחנו לומדים, תחזיקו חזק, את מלכודת כוח הרצון. מה? מלכודת כוח הרצון. מיליוני אנשים נמצאים במצב בריאותי לא טוב, נמצאים במצב רוחני לא טוב, נמצאים במצב גשמי לא טוב, לא בגלל שהם רוצים להיות במצב הזה. הם לא מצליחים לצאת ממנו? איך יוצאים מהמצב? האם זה הכל עניין של כוח רצון? כאילו מה? אתה לא רוצה מספיק חמוד שלי, אם היית רוצה, אין דבר עומד לפני הרצון. האם זה נכון? האם יש עוד מספר מרכיבים שכדאי לקחת אותם בחשבון? ונראה היום מה עוצר אותנו, מה מפריד בינינו לבין המצב שהיינו רוצים להיות בו? ואיך מגיעים אליו 6 בחינות, כל זה ועוד בתוכנית שלפנינו, אז יקיריי, הבה נתחיל, כי המלאכה מרובה והזמן קצר. מלכודת כוח הרצון. ואני אסביר קצת כהקדמה. באמת מיליוני אנשים נמצאים במצב שלא טוב להם. המצב הבריאותי שלהם נמוך ממה שהם יכלו להיות, שהם רוצים להיות. המצב הפיזי שלהם, המצב הרוחני שלהם, המצב הזוגי שלהם, המון המון מצבים שלא טוב לנו בהם. מה שמפריד בין המצב הנקרא לזה נוכחי לבין המצב הרצוי, דבר אחד עיקרי, התנהגות. אנחנו לא מצליחים לשנות את ההתנהגות שלנו. לא שטוב לנו, אנחנו לא רוצים במצב הזה. מצד אחד הם לא רוצים להיות במצב הזה, מצד שני הם מבינים שהם צריכים להשתנות, הם רוצים להשתנות, אבל לא מצליחים להשתנות. מה קרה? מה הבעיה פה? תבינו שמיליוני אנשים נמצאים במצב שהם רוצים, הם באמת מוכנים גם, אבל הם לא מצליחים. היום בעצם נוריד את המסך מאחורי כוח הרצון, ונגלה שבעצם באמת אם אדם רוצה, הוא יכול. השאלה היא מה הכוונה הוא באמת רוצה. נמשיל את זה למעין משיכת חבל. אמנם כוח רצון מצד אחד, אבל יש עוד כוחות שפועלים, שבמידה ואדם לא יכיר בהם, או לא יכיר אותם, הוא לא ידע להיזהר מהם מצד אחד, או להשתמש בהם מצד שני. וננסה לקחת כדוגמה, תראו, סיפר לי מישהו סיפור עצוב. סיפר לי על אמא שלו. אמא שהייתה מגיל מאוד צעיר, הם גרו בארצות הברית. אבא שלו נפטר, אמא שלו הייתה צריכה להתמודד עם כל הבית, והיא בארצות הברית, היא הייתה מעשנת. היא הייתה מעשנת ומעשנת כבדה. הוא אמר, אתה יודע כמה פעמים היא רצתה להפסיק? אתה יודע כמה פעמים היא ניסתה להפסיק? כמה פעמים היא הפסיקה? אבל היא חזרה, עד שלצערי נורא מהסיפור הטרגי, שהיא נפטרה ממחלת הסרטן, סרטן ריאות. עכשיו היא ידעה שזה הולך לכיוון הזה. הרופא הזהיר אותה, אם את לא מפסיקה להשן, זו הכתובת הייתה על הקיר שמכנים את זה. ובכל זאת היא לא הצליחה. מה הבעיה? אז בואו נגדיר את זה מלכודת כוח הרצון. וכשאני אומר מלכודת כוח הרצון, הטעות היא שאנשים חושבים שזה הכל עניין של רצון. אתה יודע למה הוא נכשל? אני אגיד לך, הוא לא רצה מספיק. הוא לא היה מוכן לשלם את המחיר. תבין, הוא לא הבין עד כמה זה חמור. סליחה, ממש לא. מאוד יכול להיות שהילד רוצה, האבא רוצה, האמא רוצה, לא משנה מה. כל אחד מאיתנו, הוא באמת רוצה. הוא באמת היה שמח. אם היה אפשר ללחוץ על כפתור, הוא היה לוחץ עליו מזמן. זה לא שהוא לא רוצה מצד אחד, או זה לא הפתרון אם צריך בכוח הרצון. בואו ננסה לדמיין לעצמנו עכשיו שאנחנו נכנסים לזה חווה טיפולית, בסדר? אני אמשיל את זה לחווה טיפולית על מנת שנראה את הכוחות שמופעלים עלינו. ולמעשה יש שישה כוחות שאיתם אנחנו מתמודדים. נמשיל את זה למשיכת חבל, מי שלטובתנו עומד בצד שלי של החבל, ומי שכנגדנו עומד בצד השני של החבל. ואתם תראו שזה משחק כל הזמן, בין נקרא לזה, אתם רוצים מבחינה דתית, יצר הטוב מול יצר הרע, או בואו נגדיר את זה ברמה הכי פשוטה, הרגלים טובים אל מול הרגלים לא טובים. המשיכת חבל מי נצח? ההרגלים הטובים שלי, הרצונות החיובים שלי, או להבדיל ההרגלים השליליים שלי, התכונות הפחות טובות שלי. כי זה כל הזמן מלחמה. 24/7 בגדול זו מלחמה. נכון? זה לא כל הזמן באותה תדירות, באותה עוצמה, אבל זה כן מלחמה תמידית. יופי, אז בואו נתחיל. כאשר אני רוצה לנתח את החווה הטיפולית, אדם יש לו נגד אפשרות, הוא הולך עכשיו לחווה הטיפולית, מרכז גמילה, לא משנה מה, ועכשיו בואו נראה מי ומה יש לי בחווה הזאת. דבר ראשון, בואו נקרא לזה מוטיבציה אישית. זה המרכיב הראשון. שימו לב טוב, מוטיבציה אישית. יש לי מוטיבציה אישית לפי דעתכם? אני רוצה? ברור. אני מאוד רוצה, אני חדור מוטיבציה, ובחווה הטיפולית יש לי את כל האמצעים, אני באתי לחווה במטרה מסוימת, לא נפלתי לשם, אני באמת רוצה, אז יש לי מוטיבציה, בוא, מוטיבציה תעמוד בצד שלי של המשיכת חבל. בסדר, המוטיבציה הוא גם כוח הרצון שלי, אני רוצה להשתנות, יאללה, תעמוד פה איתי, בוא נמשוך. נקודה ראשונה, מוטיבציה אישית. נקודה שנייה, יכולת אישית. מה הפירוש הדבר יכולת אישית? בחווה לא רק מספיק המוטיבציה, מציידים אותי בידע. מציידים אותי מה עושים שקורה כך או אחרת, מסבירים לי איך שהמוח שלי עובד, מסבירים שיש דבר שנקרא דופמין, דופמין שמשתחרר כאיזשהו מרכז הנאה או גמול, ברגע שאני נהנה מעשייה מסוימת, וזה לא משנה איזה עשייה, חיובית או שלילית, זה בכלל לא משנה. המוח שלנו יחפש להנות, ואם הוא מגלה את אמריקה, נקרא לזה עם חוויה נעימה, שהיא שלילית, מבחינה ערכית, מבחינה פיזיולוגית, זה לא משנה, הוא ירצה את זה. יסבירו לי איך המערכות שלי עובדות, איך אני עובד, מה זה טריגר, מה זה סיפוק שאני מקבל. יפה מאוד, אז היכולת האישית שלי עולה בזמן שאני בחווה טיפולית, אז קדימה, יכולת עצמית, תעברי לצד שני, גם את עוזרת לי למשוך. יש לי כבר מוטיבציה אישית, יש לי יכולת עצמית, מצוין, אני עובר לשלב הבא. השלב הבא, בואו נגדיר את זה יותר כמוטיבציה חברתית. מה זאת אומרת? מה מיוחד בשכבה טיפולית או קבוצת גמילה או חוות גמילה, לא משנה איך אני נגדיר את זה, יש לי שם גם חברה. החברה עוזרת לי. כל מי שנמצא שם, כולנו באותה סירה. אף אחד לא ינסה להכשיל אותי שם או לפתות אותי, כי כולנו באותה מצב. אז עד רבה, אם אני מגדיר את זה מוטיבציה חברתית, יש לי מוטיבציה חברתית גבוהה מאוד בחווה, כולם לאותה מטרה, יש לנו קבוצות תמיכה, אנחנו מדברים על זה, משתפים, כל אחד מספר, אני לא בכך ממליץ על זה, כן, על הקשיים שלו, יש כמה גישות בדברים האלה, אני אומר לכם. יש גישה שאומרת, כן, בוא נשתף. אני מוציא החוצה, אני לא שומר אצלי. הבעיה היא ששומרים שאתה אחר שומע אותך, קבל רעיונות. וואלה, תשמע, לא חשבתי שזה כזה כיף. אבל ענייננו, יש לי כן קבוצת תמיכה, אנחנו כולם ביחד, אתה יודע, כמו יחידה קרבית בצבא, או להבדיל מרכז גמילה, אנחנו כולם חדורי מטרה, חדורי מוטיבציה, מקבלים בעזרת השם את הידע, והתמיכה הסביבתית משלימה את זה. מעבר לסביבה או תמיכה חברתית, בואו נקרא את זה גם יכולת חברתית. מה זאת אומרת? כמו שהיה לי יכולת עצמית, אמרתי שאני מקבל ידע בחווה שלנו, איפה שאנחנו בעצם משתקמים, יש לנו שם מאמנים, אנחנו מקבלים הרצאות, זאת אומרת אנשי מקצוע, נקרא לזה יכולת חברתית, לא רק תמיכה חברתית, יש לי גם יכולת חברתית שבעצם מדריכה אותי, עומדת מעליי, איך שכמו שאתמול היה לנו את הבחור שהסביר לנו שהוא היה מתאמן קפוארה, הוא היה רוצה לעשות שטויות לפעמים, אבל הוא היה אומר לעצמו, כן, לא נעים לי, המאמן שלי, הוא הסתכל עליי אחרי זה בעין לא טובה. ברגע שיש לנו איזושהי דמות מבוגרת, אחראית, גם זה עוזר לנו לשמור על עצמנו. מצוין, נקרא לזה יכולת חברתית. ארבעה מרכיבים כבר עברנו. מוטיבציה אישית, זה הכוח הרצון, יכולת עצמית. פירוש הדבר, הידע שרכשתי, שיעזור לי להתמודד מול עצמי, סביבה תומכת, הסביבה תומכת זה חברים שכולנו באותה סירה, והיכולת החברתית, פירוש הדבר באמת מרצים, או מאמנים, או פסיכולוגים, שבעצם עוזרים, רבנים להבדיל, שעוזרים לי לעבור את התהליך. הדבר החמישי זה תגמולים. תגמולים, שכר מצד אחד, עונש מצד שני. בחווה, אנחנו מקבלים כמו מביצעים כאלה, מי שמצליח להיות נקי יומיים, מקבל רכיבה על סוסים. או כל מיני דברים כאלה, להבדיל, נפלת, תשלם, תשלם אחי. אז מערכת התגמולים בחווה היא מאוד חזקה, היא מאוד תומכת, היא מאוד דוחפת, כי כולנו ילדים, אני רוצה לזכות, אני רוצה להצליח, אני רוצה לנצח, התחרות עוזרת לי וזה התגמולים. והדבר האחרון וחביב בחווה נקרא לזה סביבה. מה זאת אומרת סביבה? סביבה אמורה לעזור לי, שימו לב טוב, לעשות לי את ההרגלים הטובים קלים יותר, ואת ההרגלים הקשים קשים יותר. מה הכוונה? למשל, אם אני עכשיו רוצה לרדת במשקל, בסדר? אני רוצה לרדת במשקל, אז באתי לחווה טיפולית כזאת, התחלתי במוטיבציה אישית, אני רוצה לרדת במשקל, אני מוכן לעשות בשביל זה הכל. מצוין, אני מקבל יכולת עצמית, אני מקבל מידע, מה לאכול, מה לא לאכול, איך לספור את הקלוריות, שאני לא סתם יקצין לכאן או לכאן. הדבר השלישי, אמרנו שיש לי את המושג הזה של החברה שתומכת בי, כולנו שמנמנים, כולנו רוצים לרדת, זה, יש שלט בכניסה, הכניסה לציבור הרחב, אוקיי? כולנו רוצים לרדת, הדבר השלישי, יש לנו יכולת חברתית, מרצים, דיאטיקנים, שבעצם יושבים עלינו, בודקים אותנו, לא נעים לנו מהם, הדבר השלישי, תגמולים, מי שמצליח לעמוד בקלוריות שלו, מקבל איזה חסה לפינוק, לא יודע מה. הרעיון הוא שתגמולים, ובסופו של דבר, סביבה אמרנו, סביבה פירוש דבר להקל עליי. למשל, אם אני בחווה הטיפולית הזאת ואני רוצה לרדת במשקל, איפה הגלידה? אין גלידה. שימו לב טוב, נקודה מאוד חשובה, בחווה הסטרילית הזאת, גם אם אני רוצה לעשות שטויות, אין לי. אין לי פה גלידה, אין לי פה רוגלח, במקרה של דיאטה, אבל כל אחד ייקח את זה לחיים שלו. עד כאן המבנה של שש בחינות. ושימו לב טוב, זה לא רק כוח הרצון. כוח הרצון הוא אחד, זה המוטיבציה. יכולת עצמית, במקרה של החווה, היא משרתתי, כי למדתי כלים, למדתי אפשרויות, המושג של סביבה, זאת אומרת חברה, אז החברה במקרה של החווה הטיפולית, היא לצידי, אז היא עוזרת לי למשוך את החבל, המושג שיכולת חברתית, הדרכה מקצועית, גם כן לצידי, עוזרת לי למשוך את החבל, התגמולים עוזרים לי, והסביבה, הכוונה שעוזרת לי לנפות את הדברים שאני, שלא יהיה אם אני ארצה, אז גם כן עוזר לי. אז בחווה, כולם עוזרים לי לאותו כיוון. לא פלא שאני אשתנה. אז לא פלא שאם יש איזה סדנה עכשיו, או קורס מסוים, ואני בסביבה שעוזרת לי, אני אצניח. אבל מה יקרה, וזו הנקודה העיקרית, שאני אגיע הביתה, מה יקרה שאני אגיע הביתה? בוא נתחיל לשחזר במהרה, ואז ניתן כלים מעשיים. המוטיבציה היא קיימת או לא קיימת? קיימת. בוא נגיד שעדיין כוח רצון יש לי. באתי הביתה אחרי הסדנה הזאת, אחרי החוויה הזאת, ואני חדום מוטיבציה, אני יורד במשקל, או אפסיק לעשן, או מתחזק ברוחניות. זה לא משנה, מבחינתנו זה אותו רעיון. אז מוטיבציה יש, כוח רצון יש. שימו אותו בצד. עכשיו מתחיל המאבק. יכולת עצמית. כל הכלים שקיבלתי בחווה הזאת, חווה הטיפולית הזאת, בסדנה הזאת, הם נשארים אצלי באותה מידה, גם כשחזרתי הביתה. לצערי אני אומר לכם, ממש לא. זה תהליך של דהיכה. בסדר, אז התלהבתי, אז היינו באווירה, אז דיבר אליי מאוד, אז הייתי מוכן לעשות בשביל זה. בבית, פתאום המושג הזה של יכולת עצמית, יש לי רצון, אבל בסדר, כל הרעיונות, אני כבר לא זוכר כל כך מה אמרו לי, אני אגיד לך את האמת. ואני לא, אז זה נשמע לי מאוד הגיוני, עכשיו אני לא מסתדר לי איך וכן הלאה. היכולת העצמית שלי יורדת. חברה בחווה הטיפולית עזרו לי, שמרו עליי, כולנו באותה סירה. הגעתי הביתה, הנה החברים שלי מהעבר. מה קורה, פנגר? הביתה, נו? פתאום החברים ששם תמכו בי, עזרו לי. זה חברים אחרים עכשיו. ואתה יודע, זה חברים שאני מכיר אותם, גם לא נעים לי הרב, מה נגיד, שאני לא בא איתם, כאילו פדיח, או יצחקו עליי, יופי, נהיית צדיק, יופי, כאילו. הרב, מה אני עושה, אני חייב ללכת איתם. שימו לב טוב, יש לי כוח רצון, המוטיבציה נמצאת, אבל מהצד השני של החבל, היכולת העצמית שלי ירדה. החברה שסביבי היא כבר חברה מכשילה הרבה פעמים. חברה שרוצה אותי כמוהם, תפסיק מה שטויות שלך, אחי. וזה פלא עצום הדברים האלה. כמה חשוב לנו מה יגידו עלינו. ובדרך כלל אלה שמובילים, זה לא דווקא האנשים הטובים, הערכיים. הרבה פעמים זה בדיוק ההפך. ואני רוצה למצוא חן ביניהם, אז אני אעשה מה שהם רוצים ממני, אבל לא טוב לי עם זה, אבל אני אסחף. תראו, קושי שלישי כבר בבית, קושי רביעי. אמרנו, היכולת החברתית. בסדנה, בקורס הזה, בחווה, היה לי מאמנים, היה לי מישהו יושב עליי, הדיאטיקנים. בבית, אין אף אחד. אף אחד לא רואה אותי. אני רוצה קצת להירגע. אין לי כוח עם הלחץ הזה, הרב. אתה יודע, בסדר, אני רוצה, אין לי מה. יש לי כוח רצון, אבל אין מי שעומד על גביי. זו הרגשה שכל אחד מאיתנו יודע כבר. הגמרא אומרת של רבי יוחנן בן זכאי, אמר לתלמידיו, יהי רצון שתהיה לכם יראת השם כמו יראת בשר ודם. הרי שאדם עובר עבירה בינינו, אומר, יהי רצון שאף אחד לא יראה אותי. מה זה אף אחד לא יראה אותי? הוא מתכוון לבני אדם. מאוד חשוב לנו שבני אדם לא יראו אותנו עושים שטויות. אבל האלוקים רואה אותי? זה עזוב עכשיו, אוקיי? זה בינינו. אז לצורך העניין, נקודות של הסביבה, המאמן הזה, הדיאטיקן, הרב, שהוא לא נמצא. הנה אני בקורונה, הנה אני בסגר בבית, אף אחד לא רואה אותי, אף אחד לא יבדוק באמת אם הגעתי בזמן לסדר של השיעור או לא. לצורך העניין, אתם אומרים שבבית, הכוח הרצון כבר מתמודד עם ארבעה כנגדו, היכולת העצמית, הסביבה והמאמן או הרב או הדיאטיקן לעבדי שלא נמצא, והדבר הרביעי זה המושג של תגמולים. תגמולים בחווה הטיפולית, זה מאוד הדומיננטי, אתה מבין? תעשה את זה, תקבל את זה, אל תעשה את זה, תקבל כך. בבית, אתה מתחיל שם אני ילד קטן, תגמולים, כאילו מה אני אקבל פרס? מה, איזה פרס אני רוצה הרב? הרב, אין לי מה שאני כל כך רוצה, וגם מה, אני אעניש את עצמי, אני מאמין להעניש את עצמי, יופי, חזק וברוך. לא יודע, זה ילדים קטנים. שימו לב טוב, איך בבית, שוב פעם, כנגד כוח הרצון, יש כוחות שמושכים כנגד, והדבר האחרון, סביבה אמרנו. אמרנו שבחווה הטיפולית, אם אני לוקח דיאטה כדוגמה, איפה הגלידה? אין גלידה. איפה הסיגריה? אין סיגריה. זאת אומרת, בחווה הטיפולית פוטנציאלית, יש סביבה טהורה. גם אם אני רוצה, אני לא יכול, אז זה עוזר לי לשמוע על ההרגלים הטובים, טובים, ולהקשות עליי בהרגלים השליליים, שאני לא אגיע אליהם. אבל בבית, הכל זמין, הכל, אני יודע בדיוק איפה הגלידה, אני יודע איפה כל הממתקים, אני יודע איפה הסיגריות, אני יודע איפה אני מכביל דברים אם אני ארצה. זאת אומרת, בבית, כנגד כוח הרצון, יש לנו פה עוד חמישה כוחות שמתמודדים. אז כשאומרים לבן אדם, אין לך מספיק כוח רצון, זו טעות. זו מלכודת לא של חוסר כוח רצון, זה מלכודת של בעיה מתמטית. זה פשוט 5 אל מול 1. וזו הסיבה שרוב בני האדם בעולם רוצים להשתנות, מוכנים להשתנות, מבינים שצריך להשתנות, אבל לא מצליחים להשתנות. והסוד תמוד בנקודה הזאת. אם ניקח את שש הבחינות האלה, וניישם אחת אחת על עצמנו, או נדריך אחרים איך ליישם על עצמם, החיים יכולים להשתנות. כי המפתח לחיים טובים יותר נמצא רק בידיים שלנו. אנחנו צריכים אבל ליישם אותם. אז יקיריי, בוא נתחיל, אני הופך את התמונה, ואנחנו בפרשת יתרו. פרשה שלמה בתורה, נקראת על בן אדם אחד, יתרו. יתרו הבן אדם, תבינו שבעבר שלו, הוא כהן לעבודה זרה. זאת אומרת, הוא היה בכל הבפנוכו של העבודה זרה, לא עבודה זרה אחת, הוא היה כהן גדול של עבודה זרה, הוא התמחה בכל מיני סוגי עבודות זרות, נקודה ראשונה. נקודה שנייה, הבן אדם הוא היועץ של פרעו. לפרעו היו שלושה יועצים, בלעם, איוב ויתרו. יתרו אחד היועצים של פרעה, אז תבין גם איפה הוא הסתובב, היה לו עמדה בחירה, פרעה זה כל הבלגני שם בארמון, הוא היה בבפנוכו שבבפנוכו, נהדר, הוא בשלב מסוים מחליט להשתנות. ותראו איזה כוח התורה נותנת למושג של שינוי. לא רק שהוא מייתר פרשה בתורה, אנחנו נקרא יתרו, יש עליו פרשה שלמה, עליי אין, עם כל הכבוד לפנגר, גם הלחם, סליחה שאני אומר. נכון, תגיד, התורה כבר נסגרה, אבל הרעיון, למה הוא זכה? לא רק פרשה, תגיד, זה פרשה שולית, ניתן לו איזה פרשה של איזה משהו. לא, פרשת מתן תורה. אפשר להגדיר אותה כמעט הפרשה הקריטית ביותר, המהותית ביותר, כמעט בתורה, נקראת על שם יתרו, הוא נהיה חותן משה. מי מאיתנו לא היה רוצה חתן כמו משה רבנו? תראה, כל אחד מאיתנו מתפלל, מוכן לשלם, לחתן טוב. משה רבנו, הוא זוכה לחתן כמשה רבנו. אז יתרו עברנו, הוא סמל השינוי. לכן מתחילה הפרשה, וישמע יתרו. וכולם שואלים, מה זה וישמע יתרו? מה, רק הוא שמע? כולם חרשים היו בדור שלו? אלא מה שמועה שמע אהובה, מה גרם לו להשתנות? וזה לא משנה כרגע הסיבה, לא נעמיק בזה, אם זה קריאת ים סוף או מלחמת עמלק, כמו שחזן אומרים, הייתה לו אבל סיבה. ופה מתחיל הסיפור שלנו. לא בכדי, הוא נבחר לייצג את פרשת התורה. לא אכפת לי מאיפה באת, לא אכפת לי מה היה העבר שלך, במה עסקת בדברים רוחנים יותר, רוחנים פחות, טובים יותר, טובים פחות, זה בכלל לא מעניין אותי. אתה יכול להגיע לדרגות הגבוהות ביותר, שעליך תיקרא פרשה בתורה, והחתן שלך יהיה משה רבנו, בסדר? אז הנקודה הראשונה היא, לא אכפת לי ההתחלה, חשוב מה אתה מוכן להקריב בשביל זה, מה אתה מוכן לעשות בשביל זה, ואכן זה תהיה הנקודה הראשונה, מוטיבציה אישית. כוח הרצון אני לא מזלזל בו, הוא מאוד חשוב. אחרי למדנו, זה לא רק כוח רצון, יש לנו חמש בחינות מעבר לכוח הרצון, אבל כוח רצון הוא מאוד מאוד חשוב. בואו נגדיר את זה שכל ההתחלות קשות. בואו נצטט לכם איך שומר הפסוק. ואתה, אומר הפסוק בפרשה של השבוע, ואתה אם שמוע תשמעו בקולי. בורא עולה אומר, ואתה אם שמוע תשמעו בקולי, מפרש רשי ואומר, אם אתה תקבלו עליכם, נכון, עכשיו אין לכם חשק לקבל את התורה, זה קשה, זה מאתגר, אבל תדעו לכם, יערב לכם מכאן ואילך. אומר לכם, בורא עולם, תשמחו עליי, ההתחלות יהיו קשות, אבל אחרי זה, ההרגשה של הסיפוק, ההרגשה הטובה, תכף נראה איך נשתמש בעבר שלנו מצד אחד, אבל בעתיד, מצד שני, לדרבן אותנו. יערב לכם מכאן ואילך, שכל ההתחלות קשות. אל תפחדו מההתחלה. ההתחלה היא קשה, היא מאתגרת. אחרי שעוברים אותה, הרבה דברים נפתחים. אבל שישה דברים צריכים לאמץ. ומה עם השישה דברים? הזכרנו מקודם איך מיישמים את זה ביום-יום. אנחנו נלמד מיד אחרי הפסקה. הפסקה קצרה, כבר חוזרים.
עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
מוחי תמיד
מרגישים שהסגר מעיק? בואו להעביר את הסגר בקליק.
קורונה קליק.
קורונה קליק. משחק הטריוויה הגדול של כל חי וכל חי מיוזיק. שמונה שלבים, מאות שאלות מרתקות וחוויה שפשוט קשה להפסיק. להשתתפות ללא עלות, כנסו עכשיו לאתר כל חי והתחילו לשחק. רוצים לקבל את המשחק עליכם לנייד? שלחו את המילה קליק לוואטסאפ שמספרו 058-600-1025.
Thank you.
דווקא עכשיו מחזירים את השגרה לבית. זה הזמן להתחבר לאינטרנט המסונן של רימון ולחיות בשגרה בטוחה. ועכשיו רק משקל וחצי ליום. חייגו עכשיו לרימון ותהיו מוגנים. 1-800-222-234.
השתלת שתלים דנטליים בתוך יום באמצעות חיתוך רקמה בלייזר, זו כבר לא אגדה. לתאום פגישה חייגו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539.
האינטרנט המסונן של רימון, עכשיו רק משקל וחצי ליום. רימון, 1-800-222-234.
השתלת שתלים דנטליים בתוך יום באמצעות חיתוך רקמה בלייזר, זו כבר לא אגדה. לתאום פגישה חייגו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539.
הלווייתה של האישה,
הלווייתו של הרב רוזנשטיין.
מאות נפטרים חרדים ואלפי יתומים מנגיף הקורונה. כולנו מכירים אותם בשמותיהם. הם אמא ואבא, סבתא וסבא, האחות או האח, האחיינית או האחיין שלנו. האם הקפדנו כראוי? נשמעים להנחיות, נזהרים בקדושת החיים. לפרטים נוספים פנו לקו המידע של מטה ההסברה למגזר החרדי. 03-509-7000. מגיש משרד הבריאות.
עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
טוב, חזרנו אליכם, והיום אנחנו הרי לומדים את מלכודת כוח הרצון. ואני קורא לזה מלכודת מכיוון שלפעמים חושבים שזה אך ורק כוח רצון. זאת אומרת, אם יש לי אני אצליח, אם אין לי אני לא אצליח. ולכן מאשימים את הבן אדם, לא הלך מספיק כוח רצון, לא רצית מספיק, לא אתה מוכן לשלם את המחיר של ההצלחה. זה לא מדויק, כי יש פה למעשה שש בחינות, חמש מעבר לכוח הרצון, שקראנו לו מוטיבציה אישית. למדנו שיש גם יכולת עצמית, המשלנו את זה למען משיכת חבל, תזכרו, מצד אחד היצר הטוב, מצד שני יצרה, או ההרגלים הטובים, אלומת ההרגלים הפחות טובים, כאשר המוטיבציה וכוח הרצון באמת הוא לצידנו, בעזרת השם, יהי רצון שימשיך, הוא אבל אחד. אל מולו מושכים גם המושג של יכולת עצמית. אוקיי, אני רוצה. אני לא יודע, אבל איך? אולי אני מאמיס על עצמי יותר מדי, אולי אני שובר את עצמי, אני לא יודע, אני חייב כלים איך לעשות את זה. נקודה שלישית, למדנו, זה המושג של סביבה, החברה שאנחנו נמצאים בה, אולי החברה מורידה אותי, אני באמת רוצה להצליח, אומרת לי בחורה, אבל יש לי חברות שיורדות עליי, צוחקות עליי, וקשה לי לעמוד מולם הרב. אז הסביבה, יש לה כוח רצון, היא באמת רוצה. אבל הסביבה הרבה יותר חזקה, כי גם היא, בצד השני של המשיכה, מעבר לחוסר היכולת, הכוונה היא הידע, איך עושים את זה, אמרנו היכולת החברתית, יכולת חברתית, הכוונה היא כמו רב, דיאטיקנית, מאמן, קואוצ'ר, לא משנה מה, מישהו שיעזור לי למשוך לצד השני, ואם אין לי את זה, אז מאוד קשה, המושג של תגמולים, אין לי תגמולים, אני לא עכשיו אתחיל לצ'פר את עצמי, אז אתה יודע, תכלס שאני עושה את השטויות שלי, אני נהנה הרב. אז עכשיו, תגיד לי עולם הבא, תגיד לי בהמשך, לא יודע, זה לא מדבר אליי כל כך. והדבר האחרון, למדנו, זה המושג של סביבה, הסביבה שהיא מאוד מפתה. יש לי זמין את כל מה שאני לא רוצה במידה מסוימת, אוקיי? אז למדנו שזה משיכת חבל, פשוט חוסר פרופורציה. 5 אל מול 1. ולכן הדרך שלנו זה לפתור את הבעיות ולהתחיל. שלב ראשון, לקחנו את יתרו כדוגמה. יתרו, לא משנה מאיפה הוא הגיע, לא משנה בין כמה הוא, אתה רואה שהבן אדם מגיע לפרשת מתן תורה, עליו זה היא נקראת, הוא זוכה לחתן כמשה רבנו, אפילו מייעץ למשה רבנו בפרשה, עצות כאלה ואחרות. לענייננו, בואו נתחיל לרדת לפסים מעשים, אז איך אני עושה את זה? מוטיבציה עצמית, בואו נחזק קצת את כוח הרצון שלנו. ואני אומר לחזק אותו, פירוש דבר, להכיר אותו. כשאני אומר להכיר אותו, דיברנו על זה אתמול, מוטיבציה זה לא 24/7. אין לך דלק שאתה יכולת להתחבר לחשמל, הטענה כל הזמן, אני בעל מוטיבציה ויש לי כוח רצון. זה נכון שזה יהיה כמו עליות וירידות, הגדרנו את זה שמוטיבציה זה כמו כל רגש שיש לנו, לפעמים בא, לפעמים הולך. אבל באותה מידה, בואו נבין שגם הכוחות די שווים בנושא הזה, כמו שמוטיבציה עולה ויורדת, היא לא נמצאת כל הזמן, ככה גם לא הפיתויים. תקשיבו טוב, האתגרים שאנחנו מתמודדים איתם, זה לא 24/7. גם אדם שמחור הוא לא 24/7 עם פיתויים. זה לא נכון. יש לו טריגרים, יש רגעים, יש אנשים, יש זמנים, יש סביבה, יש שמיעה, ראייה, כל מיני חושים שגורמים לי, להזכיר לי, אני רוצה את זה. יופי, אז ממילא במידה ואני רוצה להגביר את המוטיבציה האישית שלי, אני צריך לזכור, יש לי נקודות תרופה. תכירו את עצמכם, תלמדו את עצמכם, ותנסו לחשוב על דרכים שיעצימו לכם את המוטיבציה. לדוגמה, אישה שסיפרה לי שאם כבר לקחתי את המושג של דיאטה, אני אקח דיאטה ותבחרו מה שאתם רוצים, היא מאוד רצתה לרדת במשקל. וכמובן, היא אהבה את האוכל והאוכל אהב אותה, וזה יפה. הנקודה העיקרית היא, היא פשוט הכינה פתק. פתק מוטיבציה היא קרא לזה. כל פעם שהיא ראתה העוגה, כל פעם שהיא ראתה, אני רוצה לשתות איתם, משקיע הממותק הזה, שלפה את הפתק, ועל הפתק היו כתובים שמה חמש סיבות למה אני רוצה לרדת במשקל. למה כדאי לי? אני רוצה לאהוב את עצמי, אני רוצה שבעלי יהיה שמח, אני רוצה להיות יותר בריאה, אני רוצה שהילדים שלי יקחו ממני דוגמה, וכן הלאה וכן הלאה, כל אחד ירשום את הפתק שלו, את הנקודה שלו. מה יעזור לך ברגעים קשים? מה יעזור לך שיצר רע אוכל אותך, מה שנקרא, שבא לך לזרוק את העולם? תכתוב לך איזה תזכורת, אבל אתה תכתוב את זה. אל תלקט לי דברים של אחרים, כי אז תגיד, אוקיי, זה אולי עזר להם. מה יעזור לך? נקודה ראשונה, איך אני יכול להעלות את המוטיבציה האישית שלי? יכולת עצמית, אמרנו. היכולת העצמית זה הדבר השני, אני רוצה לגייס אותה לטובתי, שתעזור לכוח הרצון שלי. היכולת העצמית זה ידע. ידע כיצד המערכת עובד. למשל, מחקר שנעשה בארצות הברית, באוניברסיטת קולומביה, הכניסו סטודנטים למכשיר שנקרא FMRI. בסדר? רואה מוליכות חשמלית במוח, אבל גם רואה את מה אני רוצה, מה אני לא רוצה בזמן אמת. זאת אומרת, הראו להם תמונות. תמונות של סיגריות. מדובר על אנשים שמעשנים. כל מיני סיגריות. זולות, יקרות, סיגרים קולומביאנים, כאילו מה שהם רק רוצים, שולפים אותה בתמונות. שתי קבוצות. קבוצה אחת הייתה צריכה לחזור בראש, כמה שזה טעים לעשן, כמה שזה כיף לעשן. קבוצה ראשונה מתמקדת על פה בהווה. קבוצה שנייה, בדיוק ההפך. תחשבי על העתיד, הדריכו את הקבוצה. מה זאת אומרת? תחשבי שבעת מעשנת נאמר לקבוצה, אז את הולכת חס ושלום לקבל סרטן ריאות, אתם הולכים להתמודד עם קשיים בנשימה, הסביבה תכעס עליכם. זאת אומרת, אל תסתכלו על הרגע פה, כיף לי! אני רוצה לעשן. תחשבו על השלכות עתידיות. ובדקו במוח עד כמה רמת הרצון של האדם לעשן. ומצאו דבר מאוד פשוט, וזה הגיוני, כאשר אדם חושב כמה הוא ייהנה, כאשר הוא לא סופר אף אחד מה שנקרא, תן לי ליהנות שימות העולם, ברור שהיצר, הרצון, הוא מאוד חזק, כמעט בלתי ניתן לשליטה. להבדיל, הקבוצה השנייה שחשבה על העתיד, זה לא משתלם לי, אני הורס את החיים שלי, הורס את המשפחה שלי, הורס את הכסף שלי, את העולם הרוחני הבא שלי. פה ירד להם הרצון פלאים. עכשיו, לא תמיד אפשר ליישם את זה. זאת אומרת, לא בזה מעבדה, אוקיי, בוא נחשוב מה יהיה בעתיד. באותו רגע, אחי, עזוב אותי, תן לי ליהנות. כדאי לפתח דבר שנקרא תוכנית אם אז. מה זה תוכנית אם אז? תחליטו עכשיו, במידה ומגיע את הטריגר שלי, דבר שאני מאוד רוצה, שאני לא יכול לעמוד בפיתוי, מה תעשו? אל תחליטו באותו רגע מה אני אעשה, טוב, אז מה אני עושה עכשיו רגע? לא, תחליטו מראש מה אתם מתכוננים לעשות. עכשיו, זה לא רק על הרגלים שליליים, זה יכול להיות גם סתם מידות רעות. למשל, כשאת רואה שבא לך להוריד את הצלחת אחרי שהוא אכל, העצבים עולים לך, טה-טה-טה-טה-טה-טה, ואת בדרך כלל משחררת רסן, ואומרת לו כל מה שאת חושבת עליו, וזה לא השתנה כבר שנים, ואת סוחרת את זה איתך, ואני התאפקת כבר הרבה שנים, ואת חייבת להגיד לו את זה. יופי. אז אם את יודעת, כאשר את רואה את הצלחת, ששוב פעם הוא השאיר על השולחן, והיא רצה שאלו יהיו הבעיות שלנו, שהוא שכח את הצלחת, אוקיי? אבל אם את יודעת שזה הטריגר שלך, זה מה שמדליק אותך, מה שנקרא למידת הכעס, תחליטי. איך שאני רואה את הצלחת על השולחן, אני יוצאת החוצה. אני הולכת לקפל כביסה, אני יוצאת מהבית, עושה טלפון לזה חברה. זאת אומרת, אם אז, אם קורה כך וכך, אז אני אעשה כך וכך. זאת אומרת, ככל שנתכונן מראש, יהיה לנו יותר קל. זה היכולת, נקרא לזה, העצמית. אני משפר את היכולת העצמית שלי, מגייס אותה לצד שלי. שלי, של משיכת החבל. דבר שלישי אמרנו, זה חברה. תגייסו את החברה. כן, אני אבוא לחברה, תקשיבו חבר'ה, אני הפסקתי עם א', ב', ג', ד', אני מבקש מכם, תעזרו לי. אל תרדו עליי, אל תצחיקו לי, אתם חברים שלי, תראו לי שאכפת לכם, אני בסדר? זה אני בחרתי, אני לא בא לחנך אתכם, אני לא בא להטיף לכם מוסר, אבל תנסו לגייס את החברה שיעזרו לכם. ואם יש חברה שהורסת, תגייסו כוחות לעמוד מולה. וחברה זה לא רק חברים, צריך להיות גם הורים, סליחה שאני אומר, הרבה פעמים יש הורים שלא באמת מבינים מה הדרך הנכונה עבור הילדים שלהם. הילדים, ברוך השם, נחשפו ליותר מידע, הם יותר פתוחים, יותר חכמים, או קיבלו הדרכה שההורים לא קיבלו, וההורים עדיין תקועים אי שם. צריך לכבד את ההורים, לעשות את זה בעדינות הכי מקסימלית, אבל בשלב מסוים, במידה ויש פה סתירה, וזה כל אחד ישאל את הרב שלו, מבחינה הלכתית, כיבוד אב ואם, זה דבר מאוד מאוד חשוב, מאוד רגיש, אבל לפעמים כן, גם לעמוד מול ההורים. אבא, סליחה, אני לא עושה דבר כזה. אמא, אני אוהבת אותך, אבל אני אסור לי לעשות כזה דבר. זה פוגע בי, זה הורס לי את החיים. תביני אותי. ולכן צריך כוחות לעמוד גם מול הסביבה. ואם לקחנו את יתרו כדוגמה, שוב פעם, הבן אדם עוזב את כל החברה שלו, הולך נגד כולם, מתגייר. אחרי מתן תורה הוא חזר שהוא חזר, אחרי שהוא התמלא, התחזק, אז הוא חזר חזרה לעזור ולגייר את החבר'ה בבית. אבל עבורנו חברה יכולה להרוס, כמו שחזל אומרים, תגידו מי החברים שלכם, ואני אומר לכם מי אתם. אז הדבר השלישי זה החברה. יכולת חברתית אמרנו. מה זה יכולת חברתית? כמו שבחווה הטיפולית אמרנו, היה מאמן, קואוצ'ר, רב, אתם חייבים ידע. וידע חברתי, פירוש דבר, היום הוא נגיש. במקרה שלנו פה תוכנית שנקראת השראה יומית, חבר'ה. והתוכנית הזאת, לא בכדי אנחנו עושים אותה יום-יום. יכולנו לעשות זה פעם בשבוע, אולי אפילו היינו מקבלים יותר רייטינג. אתה יודע, לראות כל יום זה קשה, פספסנו לא נורא, ככה שיום אחד בשבוע כולם מתרכזים לזה. שינוי לא קורה מפעם אחת. ולכן, בלי נדר ששם איתנו כוח טובה להמשיך, ובלי קשר אני רוצה להודות לכל אלה ששלחו לנו כל מיני פידבקים, תודה רבה שאתה יודע, שנמשיך, אז המון המון תודה, אנחנו מקבלים את כל ההערות והתגובות שלכם, וזה פשוט מחזק, זה מעודד, בכל זאת לקום על הבוקר, וכן, אתה יודע, עכשיו זה גם בווידאו, אני לא יכול להיות עם הקפקפים ולהיות במצב מאוזן כמעט, אבל לצורך העניין זה חשוב, אני אומר, היכולת החברתית הזאת היא לשמוע עוד פעם ועוד פעם, גם אם אני מכיר את הדברים, גם אני יודע, ולכן, רק מזכיר למי שרוצה להצטרף אלינו, פתחנו קהילה לומדת, השראה יומית, זאת אומרת, מעבר לשיחות, מעבר למה שאנחנו שומעים, יש גם את האפשרות לקבל את החומר הכתוב, מי שצופה לנו בווידאו, זה נמצא מתחתכם, אני אקריא לכם את המספר למי שרוצה לקבל את החומר הכתוב, ואת התוכניות בווידאו אליו למייל, אנא רשמו, אני אגיד לכם דבר קצר, ואחרי זה אנחנו צריכים כבר יום מעט לסיים, אז הטלפון ליום שישי מקבלים את כל החומר, שכל השבוע אפשר לעבור על זה בשבת, אפשר לצפות בתוכניות או לשמוע אותם, מי שרוצה את כל החומר, השתתפות בסכום סמלי רק כיסוי ההוצאות, הטלפון הוא 050-732-0961. אני חוזר, 050-732-0961. אוקיי, אפשר וואטסאפ, אפשר להתקשר, ויחברו אתכם לקהילה הלומדת שלנו, והיא רצון שנתחזק יחדיו. אז זה הנקודה של יכולת חברתית. תגמולים! תחשבו מה מחזק אתכם, תשפרו את עצמכם. אולי בסגר אין הרבה מה לעשות, אבל תזמינו טייק-אוט, לא יודע מה. תפרגנו לעצמכם, החזקתם מעמד, יום שלם. או להבדל, נפלתם? תכנסו את עצמכם. תכנסו! גם 10 שקלים, איי, זה כואב, כמו זרם חשמלי קטן, זה יעזור. והדבר האחרון, סביבה. חבר'ה, אחד אמר לי הרב, אפרופו דיאטה, אני התחלתי עם דיאטה לבית. מה זה דיאטה לבית? אין אצלי ממתקים, הרב. כי מי הממתקים? אני חסל אותם, אתה מבין? אין, אני עושה דיאטה לבית כמה שאפשר. נכון, יש לו עוד אנשים בבית, אפשר להניש אותם בגלל שבא לך עכשיו לרדת במשקל, אבל כן תנסו לחשוב, דיאטה זה רק דוגמה, זה רק משל לדברים נוספים שהיינו רוצים, ואני לא צריך להרחיב את הדיבור, כל אחד עם האתגרים שלו, תטהרו את הבית על מנת שלכם יהיה יותר קל, שההרגלים הטובים יהיו יותר קלים להשגה, אז תקראו לכם תקנו ספרים, אתם צריכים לקרוא, או כל מיני דבר אחר שיהיה לכם קל ליישם את זה, או להבדיל, שההרגלים הלא טובים יהיו לנו קשים להשגה. כל מיני הגבלות שגם אם תרצו לא תצליחו. הדבר האחרון, הכירה יהיו נפילות. ואני מבקש מכם, תהפכו חוויה שלילית ללימוד איכותי. מה זאת אומרת? נפלתם, ואתם טיפלו, אני לא מאחל לכם, אבל כולם נופלים. אל תהפכו נפילה לטרגדיה. לתקופה שלילית, זהו, נגמר העולם. עד הרבה, נפלנו, בוא נלמד מהחוויה הזאת להבא, נשתפר, ותסכמו את הכל במילה אחת. אמונה. תאמינו שזה אפשרי. תאמינו שאתם יכולים. תאמינו שזה כברת דרך. כך מספרים על חשיבותה של אמונה בטיבט. בטיבט תקופה של רעב מאוד קשה. המצב בבתים היה קשה, בחוץ היה קשה, אין יבוא של אוכל, קור כלבים, ואבא אחד יזם רעיון. הוא פשוט לקח סק, מילא את הסק בחול, תלה את זה על הקיר ואמר לילדים שלו, זה סק של צ'אמפה. צ'אמפה, מי שיודע, זה הסעורים, המאכל שאחד הדברים המרכזיים בטיבט, והוא אמר לילדים, יקיריי, יש לנו מספיק צ'אמפה להרבה מאוד זמן. אני תולה את זה למעלה, מכיוון שאנחנו לא יודעים כמה זמן הסגר יימשך, זוכרים את הבעלה בפסח, ביצים, וכן הלאה. אנחנו לא יודעים כמה זמן הסגר הזה יימשך, עם המוטציות או לא, עם הקורונה, אם החיסונים יעזרו. אני תולה לנו פה סק של צ'אמפה. אל תדאגו. אנחנו יכולים להיות רגועים, רק ברור שעדיף עכשיו להתאפק, לשמור את הסק לעת מצוקה. אז הילדים האמינו, יש לנו צ'אמפה, אפשר להיות רגועים, והם התאפקו. בסופו של דבר, האבא נפטר מרעב, והילדים שרדו. למה? מה היה ההבדל? אז אני אגיד לכם, האבא, בינינו, מה שנקרא, ידע שיש שם חול. הוא לא האמין שיש שם צ'אמפה. ממילא הוא נשבר. כי אין תקווה ואין סיכוי ואין אוכל ומה יהיה. הילדים האמינו. הם חיו באופטימיות הברודה הזאת בעזרת השם. יש לנו פה צ'אמפה, יהיה בסדר. היה בסדר הזה, והם עוזר לנו לעבור שלבים קשים. שיהיו שלבים קשים. כל שינוי הוא קשה. אבל תזכרו, זה לא רק כוח רצון. אל תחסו על מי שנכשל שאין לו מספיק כוח רצון. יש עוד 5 מרכיבים מעבר לכוח רצון. יש גם את היכולת העצמית של הלמידה, יש את הסביבה, החברים שמשפיעים עליו. יש יכולת סביבתית, הוא צריך רב, הוא צריך מאמן, היא צריכה מי שילווה אותה, איזה דמות שמבוגר, שייתן כוחות, שיהיה אכפת, ייתן דין לחשבון אליו. חשוב גם שיהיה סביבה תומכת, החברים שלו יורידו אותי, תגמולים, תתגמלו, צ'ופרים מצד אחד, או אנשים עדינים מצד שני, והדבר האחרון זה הסביבה. הסביבה שתהיה נקייה מכל מיני דברים קשים שאני לא רוצה שיהיה, או להבדי שיהיה לנו נגיש, להתחזק, לשמוע, להתחזק. אז תודה רבה רבה למוטי קופר ברדיו. אנחנו בעזרת השם, חכו איתנו בווידאו, יש לנו אורח מיוחד. אז אנחנו יום מקסים, ונשתמע ונתראה בעזרת השם מחר. כל טוב.
מחוברים, משדרים